יורו טריפ, מה המצב? פרק 14 ואיתנו יוסי עדני, חולה על כדורגל.
מה העניינים? אני חייב לשאול אותך, זה כאילו עבדת על זה בבית על היורו טריפ?
לא,
שזה בא לך טבעי באיזה באמצע.
אני אגיד לך, למשל בכל יום נתון כשאני מתחיל, אז אני עושה בכל יום נתון פרק, זה בהתחלה היה בגלל שניסיתי לזכור איזה פרק זה. אחר כך זה הפך לקטע.
טוב, צ'אז, בכל יום נתון פרק 9,000, אתה יודע.
262, אז עכשיו יורו טריפ. ואיתנו עוד, חולה על כדורגל נוסף, יש לומר, המאמן של הרעיות גני תקווה, ניסים חליבה, מה המצב?
איזה כבוד להרעיות שלי. וואלה, הכל פן, הכל סבבה לגמרי. טיפה עייף, אבל נעבור את זה.
תקשיב, בוא שאנחנו ניתן חסות להרעיות.
אני טיפה חולה. יאללה. כן, טיפה.
אז חסות שרבול, תכתוב יורו טריפ. וזהו, זה החסות.
יורו טריפ?
כן, ונזכיר אותה מדי פעם.
הבנתי אותך. לא צחוק, אלא תשמע, יש לנו כמה חבר'ה שעושים ספונסרינג ל... לגולדה ועוד כמה חברות חמודות. אם מישהו פה רוצה להיות מפרסם של גני תקווה, שדבר איתי, ויש חשיפה של 22 שחקנים כל פעם מחדש.
אפשר לעשות עסקת חבילה, יורו טריפ וגני תקווה, אין בעיה.
כן.
אחד פלוס אחד, כן.
אוקיי חברים, אנחנו פתוחים למכרז על חסויות מעכשיו. נתחיל עם הפרמייר ליג. אוקיי, ארסנל נגד צ'לסי. ארסנל, חברים, היא נראתה כמו קבוצה גדולה, קבוצה שבאה לנצח.
בדיוק.
וכשמרטין אודגור אומר בסוף המשחק, ככה אנחנו רוצים לשחק, זה היה די מדהים ומדליק בעיניי. מה התוצאה ב-XG לדעתכם של המשחק הזה?
אני בדקתי, רשמתי לי, אז אני יודע.
אני גם יודע, כן, אני גם יודע, אני לא יכול לנחש.
למה כולם טובים פתאום בסטטיסטיקות נישה? די כבר.
הנתונים האלו.
אוקיי, אז ככה, 2.38 ארסנל, 0.24 צ'לסי, במחצית השנייה, צ'לסי יוצרת רק 0.05 שערים צפויים. כלומר, הייתה דומיננטיות מוחלטת של ארסנל.
אתה יכול להגיד שצ'לסי לא יוצרת, נקודה.
או שארסנל לא באמת נתנה להם ליצור.
כן, כמובן, כן, זה הולך יד ביד, כמובן, כן.
אז אני בדקתי בהמשך רק לזה, לנתון הזה, בדקתי מה XG on target, כאילו, מה באמת ה-XG, כמה שערים אירון ריימסדייל מנע, וזה היה 0.08. כלומר, הם גם המצבים שהם הגיעו, הם לא ניצלו אותם למצבי הפקעה טובים, לכיבוש, לאיום על המסגרת, אז זה מראה לך את הפער באמת מול מה ארסנל התמודדה, וזה נותן, כאילו זה מעצים את ההישג שלה עוד יותר במשחק הזה, לפי דעתי.
גם צריך לזכור שמנצ'סטר סיטי מנצחת בדקה האחרונה את פולאם, עם 10 שחקנים, וכאילו דיברו על זה, הנה היא אלופה אמיתית, כולם יודעים שהיא אלופה, עכשיו ארסנל תאבד את הבכורה בצ'לסי, כי זה משחק קשה, וארסנל מגיע ונותנת משחק גדול.
כי ארסנל זה קבוצת כדורגל, זה לא אוסף של שחקנים, וזה לא קבוצה שנשענת על שחקן אחד ספציפי, אתה יודע, יש את ג'זוס, מרטינלי, סאקה, אודגור, הם כמובן הסטארים, אבל הקבוצה לא נשענת עליהם, אתה יודע, ו... בפוסט של הפריגיים אני השתמשתי בתמונה מהעבר של הדרבי הלונדוני של ויירה ומקללה. ומקללה של צ'לסי דה קנטה פצוע ולא נראה אותו עוד הרבה זמן במגרשים. ואני לא יכול להגיד דבר כזה על תומס פרטי, אבל הוא מתחיל להיות דמות במרכז המגרש עם חשיבות, לא ברמה ההיסטורית של פטריק ויירה כמובן, אבל על הדשא יש לו חשיבות עצומה לארסנל. Okay. הוא סיים עם 50 מסירות מדויקות מתוך 54, הוא היה הבוס במרכז המגרש, 8 מסירות לחלק ההתקפי, הוא היה, הוא גם תורם להנעת הכדור המאוד מהירה של ארסנל. אנחנו חושבים שארסנל, אנחנו זוכרים, הרבה זוכרים את ארסנל של לפני שנתיים, של כדורגל איטי, שבלוני, קבוצה שלא יודעת באמת איך לשבור קווים, וארסנל של שרתת השנה, בשנה האחרונה, היא מתקתקת את הכדור, הכדור זז ממש מהר מהקישור להתקפה. אני חושב שזו ארסנל הטובה ביותר שראינו אולי בעשור האחרון, מאז ונגר, ואני אפתיע אותך אולי, ואני מייחל שהקבוצה הזו תרוץ לעדיפות.
בנוגע לפרטי, הראו איזה קטע של אפרופו השוואה לבהירה, שער שלו האחרון עם הלוטו מול נוטינג פורסט עם מחוץ לחווה, ונתנו איזה ככה איזה איום חוזר של... תודה
למה? לא, נגד נוטינג פורסט.
אז עשו איזה ככה זה השוואה, שני סרטונים ביחד של שער של וירה לאותו כיוון עם הפס כזה לחיבורים. תשמע, זה נראה טוב, לא רק הוא, אבל אני יכול להבין את החשיבות שלו.
אוקיי, אז ככה, סוף סוף יש לקבוצה עמוד שדרה שמזכיר עמוד שדרה של קבוצות שזוכות באליפות, ואני אסביר. כלומר, העניין הזה של עמוד שדרה זה שוער טוב, רמסדל הוא שוער טוב, בלם או שניים שהם גם יציבים, אבל גם אגרסיביים, השותפות שלהם טבעית, והם מנצחים משחקים, הם יכולים לנצח משחקים. קשר אחורי גרזני, וזה תומאס פרטי, פליימייקר יעיל, תחשבו אודוגור או סילבה, דוד סילבה במנצ'סטר סיטי, בזמנו, או נלך אחורה או עוד יותר, פול סקולס, וחלוץ, שהוא הטופ של העמוד שדרה, שלא רק כובש שערים, אלא בעצם עושה הכל, כדי להפוך את החיים של הבלמים היריבים לסיוט, וזה כמובן גבריאל ג'זוס. עכשיו, מסביב לעמוד שדרה כזה, צריך סגל של לוחמים, ולוחמים מנוסים, ואני רוצה לקחת, דיברתם על פרטי ומה שהוא עשה, אני רוצה לדבר על אלכסנדר זינצ'נקו, שנגד צ'לסי נכנס למלא אימותים, לחץ, ניצח בטאקלים, הראה לכולם מה צריך לעשות במשחק כזה, הוא פשוט היה, כל פעם שצ'לסי רצתה לצאת, הוא היה שם, למרות שהוא היה מגן שמאלי, והוא שיחק באמצע, כיאה למגנים שמאליים, בעץ האימון של פפ גוארדיולה, והוא פשוט, הוא יצר את הלחץ, הוא רץ כדי ללחוץ, הוא רץ כדי להפריע לצ'לסי להתחיל להניע את הכדור, ואז אני אומר, אוקיי, טוב, אם זינצ'נקו הקבוצה הזאת נראית משהו אחר לגמרי עם, מאשר עם טירני או עם טומיאסו, והיא נראית משהו אחר לגמרי דומיננטי. עכשיו, זה מעורר אצלי אופטימיות, כן? אני עדיין לא חושב שהם יכולים לזכות באליפות, אבל להתחרות על אליפות, זה מה שהם עושים, דה פקטו.
אני אגיד לכם מה, מאז ההפסד למנצ'סטר יונייטד 3-1, היא מנצחת את טוטנהאם 3-1, ליברפול 3-2 וצ'לסי 1-0. כלומר, היא מגיעה למשחקים הגדולים האלה ומנצחת. הקרב האמיתי, אני חושב, יהיה כשהם תפגוש סוף סוף את סיטי, ואז נראה באמת מה הם שווים. אני חשבתי על זה שטירני נכנס כמחליף במקום זינצ'נקו, ואיזה פלוס ענק זה, שבאמת יש לך סגל קצת יותר עמוק השנה. דיברנו על החשיבות של גם זינצ'נקו וגם ג'זוס, שהם כבר, הם מגיעים עם ניסיון של קבוצה שרצה לאליפות, עם כדורגל שהוא דומיננטי והתקפי, והם מבינים את המשחק, זה פלוס ענק, עדיין חסר לה העומק גם בקישור וגם בהתקפה אני חושב, אבל בינתיים זה מספיק לה, אני לא יודע כמה זה עד סוף העונה, אבל בינתיים זה בסדר גמור, זה נראה מדהים.
כן, אגב, אני לא חושב שהם יזכו באליפות, אחת מהסיבות לדעתי זה השיפוט, ובעיניי הקבוצה פשוט לא מקבלת את אותו כבוד משופטים כמו קבוצות גדולות אחרות. עכשיו תראו את הנתון הבא שהוא מטורף בעיניי, בוקאיו סאקה קיבל 3 כרטיסים צהובים בקריירה שלו, רק שחקן אחד קיבל כרטיס צהוב על פאול, על סאקה. שזה הזוי. כי הוא סופג פאולים מטורפים כל משחק. אז כאילו האקסטרה כבוד הזה מהשופטים שקבוצות שכבר זכו באליפות או התחרו על אליפות, האקסטרה כבוד הזה שאין מקבלות, ארסנל לא מקבלת. טוב, נעבור. אסטון וילה, מנצ'סטר יונייטד, וילה מנצחת 3-1, רושמת ניצחון היסטורי על מנצ'סטר יונייטד, ניצחון בית ראשון מאז אוגוסט 1995. הניצחון האחרון היה הטריגר למשפט האגדי של אלן סמית, שאמר, you can't win titles with boys, שהוא אמר את זה על, על הקבוצה הגדולה של אלכס פרגוסון, דיוויד בקאם ופול סקולס וריין גיגס וכו'. לא אלן סמית, אלן הנסן. אז וילה מנצחת, וזה היה המשחק הראשון של אונאי אמרי כמאמן אסטון וילה, ואני חושב שאונאי אמרי הוא מאמן טוב, שאולי יש לו בעיות תקשורת כשהוא לא מדבר ספרדית, אבל הוא באמת, הקבוצה שלו תהיה טובה ותוציא מעצמה יותר ממה שמצפים ממנה, ואני לא אומר שאסטון וילה הולכת להיות בטופ 7 או 8 אפילו, אבל איתו הם יהיו קבוצה שפשוט קשה מאוד לשחק נגדה, והוא וז'ולן לופטגי שהגיע לוולפס, פשוט מוסיפים עוד איכות מדהימה לבטן של הפרמייר ליג. דעתכם על המשחק הזה?
אסטון וילה קודם כל קבוצה שמבחינת סגל ראויה לטופ 7-8, טופ כאילו, למקומות 7-8 ומעלה. דברים טיפה התחרבשו לה עם ג'רארד. אני חושב שההגעה של קוטיניו בהתחלה עשתה טוב ואחרי זה עשתה רע למועדון. זה היה משחק, אתה יודע, בתור תומך מנצ'סטר יונייטד, המשחק מבאס לראות את המשחק, אבל אסטון וילה עשו עבודה נהדרת, הוציאו את יונייטד משיווי משקל. אני חושב שכל אוהד יונייטד יכל להסתכל על המשחק הזה, ומה שנקרא קצת להוריד פרופיל עם כל הטענות שיש על ברונו פרננדש, רואים את הקבוצה בלעדיו, רואים את הקבוצה איתו, הוא שכן אומנם טיפה מפוזר, אבל מאוד דינמי, מאוד אקטיבי, דוחף את הקבוצה קדימה תמיד, מספק מסירות מפתח, מאיים מבחוץ, שוב, גם כשהוא מפספס את המטרה, הוא לפחות יוצר תחושה של איום. דוני כן. פנדבייק פתח על העמדה שלו והיה שום וכלום, כמו שבעצם זה כל הקדנציה של דוני פנדבייק בקבוצה עד כה. וגם אנטוני, כמה הסתבטו עליו, על האנטוני ספין ומה הוא עושה, והוא לא מועיל. נכון להיום, הוא השחקן הכי חשוב בקבוצה, אנטוני, יחד עם קסמירו, שהשחקני הרכש, וליסנדרו מרטינז. אז מרטינז היה משחק חלש, כי פתח לצידו בלינדלוף, שהוא בלם יותר מבולגן בגישה שלו. והשער הראשון הגיע לינדלוף, על טעות שלו שהוא יצא כמעט לחצי לסגור שם, ומפה פשוט הכל קרס כמו מגדל קלפים, יונייטד הייתה חלשה בקישור, בלי ברונו, חלשה בהתקפה, בלי אנטוני, מגיעה מאחורה, בלי ורן, ובקבוצה עם סגל כזה קצר, זה משמעותי.
אני אגיד רק נקודה אחרונה לאונאי אמרי, וההגעה של מאמני טופ לפרמייר ליג, זה מדהים שמאמן של קבוצה שהגיע עד לחצי גמר ליגת האלופות, בעונה שעברה מעדיף להגיע לקבוצת תחתית אמצע טבלה בפרמייר ליג, זה מראה לנו עוד כמה באמת הכוח של הפרמייר ליג הוא עצום, גם היום קראתי על המנהל המקצועי של פרנקפורט, אם אני לא טועה, שהוא רוצה לעזוב לפרמייר ליג, הוא רוצה יותר כוח, יותר סמכויות, והוא רוצה להתקדם, פרמייר ליג עושה את צעדי הענק שלה לעבר הסופר ליג האמיתית, עד שהיא תקום.
כן, תשמע, זה מה נקרא הכוח של מוצ'ו דינרו, יש לך הרבה כסף,
הוא מקבל 7 מיליון אירו, או 6-7 מיליון אירו.
אגב, סאות'המפטון מפטרת היום את רף אייזנהוטל, הם מביאים דווקא מאמן מקומי, את נייתן ג'ונס, שהוא מאמן מהליגות הנמוכות, מאמן טוב, אבל כל המערך שם של סאות'המפטון, הוא מערך שבנוי על שחקנים מאוד יקרים וצעירים, ש... נגיד קבוצה כמו איינטראכט פרנקפורט לא יכולה להביא, אז גם זה יהיה עוד קבוצה כזאת מעניינת שתהיה בפרמייר ליג עם הרבה כסף. אבל נעבור לליברפול שמנצחת את טוטנהאם בלונדון. תגידו, יש מצב שהם טובים כשהם לא פייבוריטים? יש מצב שהם טובים נגד קבוצות טובות וגרועים נגד קבוצות לא טובות.
אני חושב שהם טובים כשיש להם שחקנים כשירים. כאילו, אתה יודע, כרגע הם רק עם שישה שחקנים פצועים, ואתה רואה את זה כשדרווין יוניס כשיר ותיאגו בהרכב וקונטה שם, זה פשוט קבוצה אחרת, אני חושב שזה עניין של יותר איכות ושחקנים, ואתה רואה שכשיש לה את השחקנים המרכזיים האלה, זה פשוט נראה יותר טוב.
אני חייב להגיד משהו קטן בקטנה על אוזנהטל לפני שנמשיך הלאה, הוא יזכר כמאמין שהפסיד את ההפסד הגדול בהיסטוריה של סאות'המפטון, 9-0, פעמיים, פעם אחת ב-2018 ללסטר, ופעם שנייה למנצ'סטר יונייטד ב-2021, אז חטא חטא על הכדורגל התקפי והמענה והרפתקני, אבל יש לזה השלכות.
יהיה זכרו ברוך. יורגן קלופ מודה השבוע, שהוא היה לוקח יותר סיכונים בשוק העברות השחקנים, זה מה שהוא אמר, הוא היה צריך, באמת, כשמסתכלים על הקבוצה שלו, הוא באמת היה צריך שחקנים יותר טריים, וגם רואים כמה חסרים לו אתלטים חזקים בשביל לשחק את המשחק שהוא רוצה, למה? בגלל פציעות או הזדקנות, תלוי איך מסתכלים על זה, והיום נודע גם ש-FSG, חברת האם של ליברפול, מעוניינת למכור את הקבוצה, הם עובדים עם בנקים כדי לחפש רוכש או רוכשים, יכול להיות שהם מרגישים שהם מיצו את ההשקעה שלהם שם, והם לא ירוויחו ולא יצליחו להעלות את הקבוצה הזאת יותר, יכול להיות שהם מסתכלים על התחרות, ואומרים, אלה יוסטור, מה אנחנו צריכים עכשיו להשקיע מאות מיליונים בלבנות את הקבוצה מחדש, ויכול להיות שבאמת הם ירוויחו כל כך הרבה מהמחירה הזאת, אנחנו מדברים על, הם לא ימכרו בפחות מ5 מיליארד
דולר סטרלינג. לא בוודאות מחירה, הם הוציאו כבר הודעה שאומרת שזה כנראה לא מחירה, זה לא מחירה, אלא חיפוש של משקיעים פוטנציאליים למניות, כן, כן, זה הודעה רשמית, ברור שבלונג רן אולי יש חשיבה, לא ברור, אולי יש חשיבה,
דרך אגב, הם מכרו בהרבה כסף לרד קפיטל חלק מההחזקות, אז מאוד יכול להיות שהם כן מחפשים איזשהו אקזיט, זה לא, לא יפתיע אותם.
כן, אבל כאילו, אי אפשר לומר כרגע שיש על השולחן מחירה, אלא יש... כן, כן. ולגבי ליברפול צריך לזכור שהיא פשוט עברת קיץ לא קל. גם מייקל אדוארדס עזב, אנחנו לא יודעים מה היה לפני זה בתקופה שהוא, לפני העזיבה שלו, שהוא בעצם היה האדם שאחראי על הרכש. גם מאנה עזב, הקבוצה לא יציבה. עניין של סוג של חילופי דורות, פירמיניו לא אמור להיות שם שחקן כזה משפיע, הוא אמור להיות סופר סאב או משהו בסגנון, הוא נהיה שחקן משפיע פתאום, והפציעות, אני מאמין שהם יתייצבו, הם לא הגיעו לטופ 4, אבל אני מאמין שהם יתייצבו והגיעו לליגה האירופית, ויעשו רכש טוב אולי כבר בינואר בשביל טיפה לרענן את השורות.
ב-20 משחקים העונה, מוחמד סלח כובש 14 שערים ומבשל 5, כלומר הוא מעורב ב-19 שערים ב-20 משחקים. רק בעונה אחת בליברפול הוא היה מעורב ביותר שערים אחרי 20 משחקים, וזה 28 שערים ב-2021-22. גיל קנל, חברנו המשותף, תמיד אומר שמוחמד סלח גמר את הסוס. יכול להיות שמוחמד סלח לא גמר את הסוס, והוא עדיין שחקן טוב מאוד.
תשמע, אני אוהב את גיל, אבל אתמול הוא גם צייץ שמכבי חיפה הולכת להפסיד בטדי 3-1, והיא ניצחה 4-1, אז גיל יש לו, למרות שהאמר לזכותו שהוא אמר על איטליה ביורו האחרון, אבל אתה יודע, יש לו דלפים שלא הולכים, כן.
איטליה גם אני אמרתי, אני חושב שהרבה חבר'ה הלכו לאיטליה, כי יש להם תחושה שזה הולך לקרות, לגבי מוחמד סלח, אתה יודע, כתבתי על זה השבוע, אני חושב שיש פה מפספסים מה שעבר עליו, מה שעובר עליו, גם האי הפדה למונדיאל, שזה מונדיאל הערבי ראשון, שהוא היה אמור להיות הפרצוף של המונדיאל הזה, והוא לא שם, אני חושב שזה פגע בו קשות, גם ההפסד באליפות אירופה, אפריקה, סליחה, פגע בו קשות, ואני חושב שמוחמד סלח, אתה יודע, הרבה זמן ככה, התנדנד בין מזרח לבין למערב, אתה יודע, הוא צובע את השיער, מתלבש לקמפיינים של דוגמנות, סוג של, נקרא לזה, היפסטר ליברפולי, מצד אחד כאילו הוא נורא מודרני ומערבי, מצד שני הוא צריך כאילו לשמור את, נקרא לזה, ערכים והיסודות של התפיסה הדתית, האסלאמית או את השמרנית, אני חושב שהוא טיפה איבד את עצמו בתוך הזיגזוג הזה, וכל מה שקרה לנבחרת מצרים בעצם פגע בו ברמה המנטלית בצורה מאוד מאוד קשה, ואני חושב שהוא כרגע פשוט משתחרר מהשלשלאות של כל מה שקרה בשנה האחרונה, ומתחיל לסייע כדורגל, לסייע כדורגל, כי בכדורגל הוא מהטופ 10 בעולם קל כרגע.
בוא נעבור לניוקאסל ואז נעבור ליגה. ניוקאסל מנצחת את סאות'המפטון 4-1, הם ללא הפסד בתשעת משחקי הפרמייר ליג האחרונים, הם מרשימים מאוד. למה הם מרשימים כל כך? יוסי.
אני חושב שהם פשוט קבוצה שיודעת מה היא רוצה, היא לא משחקת כדורגל שהיא לא יכולה לשחק, ואני חושב ש... כמו שאמרנו בפרקים האחרונים, היא עשתה רכש מאוד נכון, גם השוער, גם בהגנה, וזה מראה גם שזה מתחבר גם הדברים הפחות שהולכים, זה כאילו שילוב של כמה גורמים, פתאום מיגל אלמירון בעונת חייו עם 7 שערים ב7 משחקים, אז כל הדברים כאלה מתחברים לה ביחד, ואני חושב שמבינים שהם לא ישיגו אליפות בעונה הראשונה של הסעודים, אבל כן הם יבנו את הקבוצה לאט לאט. תשמע, יש להם גם את ברונו גימראש בקישור, קבוצה מאוד 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 טובה, מאוד מאוד טובה.
ויש להם את קיריאן טריפייר שראיתם את אם ראיתם את הבישול שלו, זה הוא הגיע משודרג מאתלטיקו מדריד, פשוט זה אני לא זוכר אותו כל כך טוב.
אתה לומד לעשות הגנה אצל דיאגו סימונה, זה לא משנה כבר, אתה יודע, את היכוליות ההתקפיות היו לו, הוא השתדרג, אני חושב, גם במשחק ההגנה.
יאללה, נעבור אנחנו מדברים על ההגנה, על ההתקפה השלישית בטבעה בליגה, 28 שערי זכות, ההגנה הטובה בליגה, 11 שערי זכות ביחד עם ארסנל, סיטי אחריהם עם 12, והקבוצה ביחד עם ארסנל וסיטי, היחידה, שהפסידה רק פעם אחת העונה. זאת אומרת, זה לא מקרי מה שקורה שם, זה לא, אתה יודע, המילה הכי נקרא לזה נכונה לומר על ארסנל, על ניוקאסל, שהיא יציבה, היא עושה עבודה מאוד סולידית, היא מאוד יציבה, והיא שלמה, אתה יודע, פעם על מירון, פעם ווילסון,
מה זה פעם על מירון?
על מירון. צריך לזכור שאנחנו בלי סנט מקסימין.
וואי, יש לי בדיחה ממש גרועה.
מה?
ישאלו את אדי, ישאלו את המאמן של ניוקאסל בסוף העונה, אדי, how did you do it? מצטער חברים, אנחנו כבר...
How did you do it?
כן, how did you do it? אדי, how did you do it? איטליה, במשחק העונה, נאפולי מקום ראשון, מנצחת את אטלנטה השנייה, אהבתי מאוד את מה שלוציאנו ספלטי אמר לפני המשחק, אנחנו לא רוצים לשחק משחקים קלים, כלומר, אנחנו מאמינים שאנחנו יכולים לנצח כל אחד, ואנחנו אוהבים את האתגר, זה המנטל ספייס של נאפולי כרגע, הם מגיעים לנצח תמיד, לא משנה מי חסר להם, מי לא מגיע מול מי, בעיניי זה מאוד שונה ממה שהיה בתקופות אחרות של המועדון הזה, וזה אולי הנשק הסודי שלהם, המקום המנטלי שבו הסגל הזה נמצא, ובו ספלטי נמצא, והלוואי שהוא ימשיך גם אחרי המונדיאל.
א' יצחקו, אולי יצאה טובה יותר, אתה יודע, יצאה מאנגליה לצורך העניין, איזה ניוקאסל עם אדיה הוא יפשל, אבל אתה יודע, נאפולי, היא קודם כל הייתה חסרה את חוויץ' שכבר תחליה במשחק העונה, וניצחה בלעדיו, וזה קיבוץ גלויות, משחקים שם ברזילאי, פורטוגלי, שחקן מקוסובו, אורוגוואי, נורווגי, דרום קוריאני, גרמני, סלובקי, פולני, קמרוני, צפון מקדוני, צרפתי, כמובן איטלקים, ארגנטינאי, מקסיקני, ניגרי וגיאורגי. אני לא זוכר קבוצה כזו מגוונת, אני לא יודע איך ספלטי מצליח לקחת את כל המרק הזה ולעשות בנו תפשיל כזה מחובר, זה לא עבודה קלה, לקחת שחקן שמגיע, כל אחד מגיע ממדינה אחרת, תרבות אחרת, ואולי דווקא הרבגוניות הזאת היא בסקל מבחינה גיאוגרפית,
זה מה, כי ספלטי עצמו הוא לא, גם ספלטי הוא זר בנאפולי, הוא מצפון, נכון. איטליה, זה משהו אחר, ותראה איך הם מחוברים כל כך יפה לעיר, ואחד לשני, זה באמת מאוד מרשים לראות אותם, הם קבוצה שיודעת, כאילו הם, יש להם מוח אחד, והם עובדים טוב, הם פשוט, הם חוטפים שער בפנדל מאטלנטה, אטלנטה קבוצה קשה, קשה, קשה
לא לפחק מגד אטלנטה. הגנתית, כן, כולם כן, חושבים באטלנטה, התקפה, 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 זה השתנה, עונה.
הם קבוצה שקשה מאוד לשחק נגדם, והם חוזרים, כלומר, יש להם את המנטליות, הם חוזרים, כובשים שער יתרון, שומרים על היתרון, הם פשוט קבוצה, שוב, אפשר להגיד את זה עוד מיליון פעמים, קבוצה מאוד מרשימה.
אני חושב, קודם כל, מחצית ראשונה הייתה פנטסטית, מבחינת הקצב, גם אטלנטה, גם נפולי. אני חושב שהשנה יש לנפולי שני שינויים משמעותיים, שאחד מהם זה כזה מחולק לשניים, אחד זה כבר צריכה לי, כאילו, נפולי הרוויחה כוכב על בעשרה מיליון אירו, זה פשוט מדהים, תחשבו על זה ששחקן שמגיע מדינמו בתומי, עושה את השדרוג הענק הזה, ו היא ניצחה את, פה זה כזה מתחלק לשתיים, היא ניצחה את משחק העונה נגד השנייה בטבלה, בלעדיו, ואלמאס שהחליף אותו, כבש את השער השני, את שער הניצחון, ואני חושב שהדבר השני זה הקשירות של ויקטור אוסימן, הוא פשוט מפלצת, אני חושב שהוא יחד עם הולנד ולוונדובסקי, החלוץ עם הכושר הכי טוב בעולם, השער הראשון היה נהדר, אבל השער השני, שהוא בישל, הוא פשוט לקח את דמירל על הגב שלו, נייר אותו, ובישל לאלמאס, אז זה שני דברים שבאמת, אם אוסימן יישאר קשיר עד סוף העונה, אני רואה את נפולי הולכת עד הסוף, ומגיע לה, תשמע, יש לה כמה, 7-8 נקודות הפרש מהמקום השני, היא חייבת לקחת את זה.
מה אתה אומר ניסים?
נפולי אלופה, ברור שתהיה אלופה, זה מכתוב. נפולי תהיה אלופה בשנה שבה ארגנטינה זוכה בגביע העולם. אין פה, אין פה בכלל.
כל אוהדי נפולי עכשיו שוברים את הראש בגללך.
תסתכלו מאחורה, אוקיי, מספר 10 מעליי. זה גביע, גביע העולם, אחרי שדיאגו נפטר, נפולי אליפות באצטדיון לשם דיאגו ארמנדו מראדונה, יום הולדת 60, מסי משחק 1000, כאילו כמה... אין, אני כאילו מגיע למונדיאל הזה זכוח, אפילו לא הייתי אומר.
ועד כאן פינת האסטרולוגיה. אגב, כשמסתכלים על הסטטיסטיקות המתקדמות, אתם יודעים איזה שחקן אוסימן הכי מזכיר?
שמו לטו?
לא.
מה?
ארלינג הולנד. ארלינג הולנד. הוא לא נוגע הרבה בכדור, כשהוא נוגע זה בדרך כלל שער.
ושניהם מנערים שחקנים מעליהם.
ושניהם כל כך חזקים ואתלטים, שהם פשוט משביטים את היריבים שלהם.
זה הכי מרשים באוסימן. הגמישות. אני לא זוכר שהייתי שחקן כזה גמיש. הכדור קופץ לו על הראש, ואז הוא משהו קופץ עם הכדור באוויר, ודוחק אותו
מעביר. מקפל את הצוואר כאילו כדי להפקיע.
כן, הוא בן אדם... איש גומי. אנחנו מדבר על יובה נגד אינטר?
כן, עכשיו, יובנטוס מנצחת את אינטר, זה לא היה משחק טוב, סורי, במחצית הראשונה ליובנטוס...
איך אתה מגדיר טוב? איכותי, כאילו מהמחת מצבים וזה?
לא,
הקצב היה נהדר.
הקצב היה נהדר, אבל הכל היה מבולבל, יובנטוס לא בועטת למסגרת, במחצית הראשונה, בפעם הראשונה שזה קורה לה בסריה, מאז 2004-5, גם אינטר הייתה רחוקה מאוד מלהבריק, ופשוט במחצית השנייה, ליובנטוס היה את קוסטיץ', שפשוט השתלט על כנף שמאל, והוביל לניצחון הזה. זה לא היה משחק, זה לא היה משחק טוב, בעיניי. מה אתם חושבים? יכול להיות שאתם חושבים אחרת.
אני נהניתי קודם כל מהמשחק הזה, מבחינת הקצב קודם כל. אני נהניתי לראות את יובנטוס, כי אני לא מתחבר לספורט הלאומי האיטלקי, לחתוך את אלגרי, אני חושב שהוא קיבל מוצר דפוק מאוד, והוא צריך לבנות פה מוצר חדש, מאפס, תוסיף לו איזה פציעות כאילו קשות בקטע לא הגיוני, סטייל ברצלונה מבחינת ההיקף והחשיבות של השחקנים שנפצעים, אבל לאט לאט הוא מייצב את הקבוצה, אתה יודע, קודם כל ליובנטוס יש את ההגנה הכי טובה בליגה, שבעה שערי חובה, שזה כבר מרשים. הבעיה של התקפה היא לא כובשת, 20 שערי זכות סך הכל. וזה הגיוני שאתה מתקל על הרכב, אתה יודע, אתם רואים את השחקוים מירטי ופג'יולי רביו ולקוטלי באמצע. זה רביעייה שקשה לקחת את הקבוצה לטופ 4, לטופ 3, לטופ 2 אפילו, אתה יודע, אליפות. אבל לאט לאט זה מתעצב, והקבוצה מבינה מה אלגרי רוצה ממנה. פג'יולי שחקן כדורגל נפלא, מירטי יש לו ניצוצות. כמו שחקוי מיליק, שתבין את המצב, מיליק במקום פלאחוביץ'. אני מאמין שבשנייה שיעבור המונדיאל, ושחקנים יחזרו, פוגבה ודימריה, וכמובן קייזה, ועוד מספר שחקנים שהם חשובים כמו דשיליו, שיכולים לתת עוד עומק לסגל, וויסטון מקני, אני מאמין שיובנטוס תראה יותר טוב, אני חושב שהיא כן בדרך הנכונה עם אלגרי, למרות כל הביקורות עליו, אני חושב שהיא תעשה את הטופ 4 בסופו של דבר, כי בדרך לשם, ואני חושב שאינטר... אינטר נתפסה במערומיה אתמול, היא לא הצליחה להפעיל את לאוטרו מרטינס ואת אדין ג'קו, ברמר פשוט חיסל אותם, שתמיד שברמר שיחק עם אלכסנדרו ודנילו כבלמים בתכלס לידו, והוא חיסל אותם, הוא פשוט חיסל אותם, במשחק אחד המדהימים שראיתי מבלם בשנה האחרונה, בקיצור אני חושב שיש יש, יש, יש יסודות טובים ביובנטוס, ועם האוהדים של המאזינים וכועסים, אני קורא את הכועס הזה, אני שומע אותו, אני מאמין שאלגרי יצליח לבנות פה משהו מרשים כבר לעונה הבאה.
יוסי, אתה מתרשם מאלגרי או פחות?
פחות, פחות. אני לא אוהב את הכדורגל. כדורגל קצת מיושן. ראינו את זה בעיקר בליגת האלופות מול קבוצות שהן קצת יותר חזקות, אבל גם מול מכבי חיפה. כן, כן. שבאמת אתה לא יכול לשחק כדורגל, היום באמת אתה, כדורגל צריך להיות הרבה יותר אקטיבי, יוזם, לוחץ, אנחנו לא כל כך רואים את זה, ברור שיש בעיות של בניית סגל, חוסר במגנים ופציעות, אבל אני חושב שגם עם ההרכב הזה, יובנטוס יכולה לשחק כדורגל קצת יותר טוב, מסכים שיש נסיבות מקלות, אבל אני פחות אוהב את הכדורגל של אלגרי, גם משחקנים קצת יותר טובים, אז אני לא יודע אם אני מתרשם, כשיחזרו כל הפצועים, אז כן, יש סיכוי לטופ 4, אני חושב שאולי גם הוא ישיג את זה, אבל הכל תלוי גם בניהול המקצועי של יובנטוס, ובאמת גם את הכלים שיתנו לו אחר כך, אבל... אתה יודע, למטרות של טופ 4 אני חושב שזה יספיק, אחרי זה, שנה הבאה, אני לא יודע, תלוי בעוד גורמים.
מילן מנצחת את ספציה בזכות שער של אוליבי שירו, שהוא לא החלוץ הכי טוב בעולם, אבל לעתים יש 10 דקות, בעיקר לקראת סוף המשחקים, שבהם הוא השחקן הכי טוב בעולם, ויתכן הכי טוב בכל הזמנים, והוא חוטף את הכרטיס האדום הכי סקסי בכל הזמנים. תשמע, הוא נתן גול ענק, הוא חגג, הוא הוריד את החולצה, הוא חטף צהוב שני.
תשמע, אני חייב להגיד משהו על הצהוב השני הזה, על חולצות, או על צהוב בכלל, על חולצות, צריך להוריד את זה, כאילו צריך לבטל את זה מספר החוקים, זה כל כך חגיגה כיפית, ויש בה משהו מאוד יצרי, כאילו אתה מוריד חולצה, זה לא משנה מה... תבטלו את זה, כאילו אין שום מגיון, מה, בשביל הזמן תוסיפו חצי דקה על הבזבוז זמן הזה, כאילו זה לא קרה כלום, כאילו זה בן אדם לא פיצץ מכות שחקן, חגג, אז מה? מה קרה?
אוקיי, אני גם כן לא מבין את זה, אבל זה כנראה יישאר לנצח. דניאל מלדיני, שמושאל ממילן, מפקיע לספציה נגד מילן, בפעם האחרונה שמישהו משושלת מלדיני שיחק נגד מילן, זה היה כשסבא של דניאל, צ'זרה, שיחק נגדה במדי טורינו, 1967, והשער של מלדיני הצעיר, היה השער הראשון של מלדיני נגד מילן, מאז שפאולו קבע שער עצמי נגד אטלנטה, ב-2002-2003, סליחה על הנתון הזה, אבל הייתי חייב לבדוק את זה.
זה מסתבך עוד יותר משהו, מה?
המלדינים כבשו 7 שערים נגד מילן. צ'זרה, 4, פאולו, 2, ודניאל הוסיף אחד משלו. אבל...
וואו.
זה, זה, רומא נגד לאציו, לאציו מנצחת. תקשיבו, לאציו קבוצה טובה יותר מרומא, תסכימו או לא תסכימו, כאילו, מה
דעתכם? לא, מה, לאציו קבוצה טובה יותר מרוב הקבוצות באיטליה, רואה כנפולי ומילאן לפניהן, ואני בתכלס חושב שבמפגש ישיר בין לאציו לבין מילאן, לאציו היום מנצחת. היא נפלאה, הראש הסארי הצליח להחזיר את הסארי בול די מהר ללאציו. קבוצה בקושי סופגת, 8 שערי חובה, דומיננטית מאוד, סרגי מלינקוביץ' סאביץ' בעונה כאילו של העונה טובה בקריירה שלו עד כה. צ'ירוי מוביל הוא נראה נפלא, הקבוצה מאוד שלמה. אני חושב שסארי עושה עבודה פשוט משוגעת בלאציו.
יש להם עכשיו, הם משחקים נגד מונזה ביום חמישי, ואז נגד יובנטוס ביום ראשון, ואז הם ישחקו מתישהו ב-2023 במשחק הבא. ספרד, ברצלונה מנצחת 2-0 את טלמריה, אין מה לעשות, משחק אחרון של ג'רארד פיקה מסתיים בניצחון ורשת נקייה, ופיקה מוחלף ובוכה, זה הסיפור הגדול של המשחק הזה, כאילו, אני לא חושב שמישהו יזכור משהו מעבר לזה.
אני קראתי לזה המשחק הכי טוב של ברצלונה העונה מבחינתי.
אוקיי.
כן, באמת, כי פעם ראשונה היא לא נראיתה קצת עבודה, אתה יודע, צ'אבי ניסה הרבה דברים, ולראשונה העונה, הוא פשוט חזר ל-4-3-3 קלאסי, בלי אי-סימטריות, שני שחקנים על הקווים, שני מגנים, קשר אחורי, שני קשרי אמצע, לבנדובסקי משחק חלש ולא כובש, והקבוצה נראית טוב, כאילו לראשונה העונה היא לא... לא מסתכלים על לבנדובסקי ואומר כאילו תעשה משהו, תכבוש, כאילו אנחנו צריכים אותך. הקבוצה נראיתה אורגנית, אני חושב, לרוב המשחק, זה המשחק שצריך לגמר ב-4-5, אפילו 6-0 במקרה טוב, במקרה אחר. אני באמת, כאילו, זה המשחק שהכי התרשמתי מברצלונה, כי סוף סוף היא הבינה איך אפשר לשחק כדורגל בצורה א' סימטרית, וב' בלי התלות המוגזמת מאוד באחד בשם רוברט לבנדובסקי.
יוסי.
צריך להגיד שפו לצ'אבי שמצליח לנצח משחק עם 3 מגנים שמאליים, זה פשוט תזוי. אני אדבר על פיקה, כי אני הוא מוסע ללאג עבור הרבה אוהדים, לא רק של קבוצות אחרות אלא גם של ברצלונה, ואני חושב שעושים לו עוול. אמנם יכול להיות שרגע הפרישה או העזיבה של ברצלונה נעשתה מאוחר מדי, יגידו חצי שנה, יגידו שנה, שנתיים, אבל אני חושב שבן אדם היה מחלק מדור הזהב, גם של נבחרת ספרד וגם של ברצלונה, הוא היה מנהיג, הוא היה בלם טוב מאוד בסיאו, אפילו יותר מכך, טכני ברמות קשות, ההצטרפות לרחבה, כיבוש שערים, ואני לא יכולתי להישאר אדיש לרגע הזה שהוא עולה שם, סרטון הפרידה שלו היה אחד הדברים המרגשים ביותר שאתה יכול לראות, ובסוף אתה יודע, שחקן מבין שהרגע הזה נגמר, שהרגע הזה מגיע, שזה נגמר, אתה יודע, לשחק את המשחק האחרון, וזה קרה די בהפתעה, אני חושב, אף אחד לא ציפה לזה. אני התרגשתי ואחר כך לראות אותו נועם מול אצטדיון שלם בוכה, תשמעו, אני לא יכולתי להישאר אדיש, אני חושב שהוא היה בלם באמת טופ אירופי, חוסר המקצוענות שלו פגע בו בשנים האחרונות, זה אין ספק, אבל עדיין, כמה, בגיל 35, עשה אחלה קריירה.
טוב, ריאל מדריד מתחילה לשחק עוד מעט, מה יהיה עם אתלטיקו מדריד? אחד אחד מול אספניול, הם לא נראו טוב. מה?
אניגמה, באמת שזה אניגמה. אתה יודע שזה קבוצה שאתה לא תראה משחק כדורגל גדול, נקרא לזה ככה מבחינת אטרקטיביות וכאב יפה לעין, אבל אנחנו רגילים לזה שאתלטיקו מדריד מנצחת בסופו של דבר ברוב המשחקים, וזה לא קורה. אני לא חושב שאתה יכול להצביע על סיבה אחת, אתה יודע, אולי יש סיפורים... ז'ואר פליקס גורם להמון המון בטח בחדר ההלבשה, כי אחרי הכל זה לא זה שחקן נוער שסימון הרב איתו, זה השחקן הכי יקר בתולדות של המועדון שסימון הרב איתו, אז כנראה שיש לזה השלכות. אולי גם הסיפור עם גריזמן בתחילת העונה של כן עובר, לא עובר, כן צחק, לא צחק, פגע בקבוצה, אבל היא פשוט לא מצליח לנצח. אני חושב שהובלק, פשוט גם הובלק נמצא בירידה תלולה כבר תקופה ארוכה, והיו משחקים שהוא במו ידיו, במו כפפותיו, עזר לאתלטיקו מדריד לנצח משחקים, וזה לא קורה העונה, זה גם לא קורה שנה שעברה. אז אולי הגיע הזמן, אתה יודע, לחילופי דורות בקבוצה.
חייב.
אני לא אומר סימאונה, כי סימאונה יישאר, נראה לי לנצח שם.
בדיוק, אז אתה מחליף את הסגל, או שאתה מחליף את המאמן?
אני מתחיל להחליף שחקנים לאט לאט, אני מתחיל לחשוב על הדור הבא, אני מתחיל לחשוב על שוער חדש, אני מתחיל לחשוב על חלוץ 9 חדש, אולי ולמכור את פליקס, כי זה פשוט לא זה, הוא לא מתאים, הוא לא השתלב שם, רואים שיש שם איזה בעיה, יונייטד מגששת, אז
היה דיבורים גם על ברצלונה והבחינה שלו.
כן, אבל ברצלונה מדברת על כולם. ברצלונה, כאילו, חוץ מעומר אצילי, היא דיברה על כל אחד באירופה השנה.
ויש מצב שהם יאלצו להסתפק בעומר אצילי, כי אין להם כסף, אוקיי? אין להם כסף, די, אין להם כסף, אין כסף לברצלונה.
יש להם חברת מנופים חדשה בדרך, לפורטה ואת בניו.
הם מנפו את הכל, התחתונים של סבתא של ז'ואן לפורטה מונפו, די, אין להם כסף. סופרליג. בטיס 1, סבילי 1, 3 כרטיסים אדומים, ענייני ור, דרבי דפוק.
דרבי,
משהו על זה. יאללה, סבבה, בוא נעבור לגרמניה.
לא, הם פשוט, רק להגיד שהם נועדו בציפיות. בטיס וסבילי.
למה? היה משחק מטורף.
3 אדומים, שיסתכלו על ארגנטינה, 10 אדומים חביבי, יש רף שצריך לעמוד בו.
זה היה, זה, כן, כן, זה היה משחק.
ראית את המשחק?
אני ראיתי את ההיילייטס שהיו רק אדומים בערך.
זה קומדיה, כאילו, מישהו צילקת של דקה, של פשוט הכרטיסים שהוא שופט, שהוא שולף.
זה ראיתי.
וואו, קוריאה.
הנה, יש לנו את הרגע המצחיק ככה, באמצע הפרק.
גרמניה, יש לי איזה משהו להגיד. אלפונסו דייביס נפצע בהמסטרינג בסוף שבוע, וזה כנראה הולך להיות סיפור גדול עבור קנדה במונדיאל הקרוב. דייביס הוא הכוכב של הגדול של קנדה, ובלעדיו הסיכויים שלה להצליח הם קטנים. אבל עוד השבוע לאו מסי סובל מדלקת בגיד אכילס, ולי אישית אין ספק שמסי מקבל מנוחה שהוא דורש לקראת המונדיאל. קיליאן אמבפה גם נפצע כביכול, ואני באמת לא רואה איך שבשבוע הבא והשבוע שחקנים שאמורים להגיע למונדיאל ירגישו בנוח לשחק בכל הכוח שלהם. לאוטורו מרטינז אמר שהוא לא חושב שצריך לחשוב על המונדיאל בזמן שמשחקים עבור הקבוצה, אבל איך אפשר שלא, כאילו. ובכל מקרה, שוב צריך לדבר על לוח השנה המטורף והלא שפוי הזה של פיפה, פשוט לא דואגים לשחקנים ולא דואגים לעתיד של המשחק. אנשים, זה פשוט כאילו,
תגידו, זה פשע,
זה נורא, זה נורא מה שקורה. ובאמת, שחקנים כאילו פולנים עכשיו נפצעו, ואין לי ספק שתהיה עוד פציעה שוברת לב כזאת, שתערוס לאיזה מדינה קטנה את המונדיאל, כאילו, מה אתם חושבים?
אני חושב שיש גם הפתעות. השבוע ראיתי דיווח שרונלד אראוכו מתאושש במהירות צי, ואולי גם יהיה במונדיאל. אין ספק שזה פשע, כי הכניסו שם כמות משחקים עצומה בכלום זמן, בערך 6-7 משחקים יותר באותה תקופת זמן מהעונה שעברה, אז כמובן שיהיו פציעות. תשמע, אני יכול להבין את השחקנים האלה, זה המונדיאל, את מסי זה המונדיאל האחרון שלו, קריסטיאנו רונלדו זה המונדיאל האחרון שלו, הם כל כך רוצים להיות שם ורוצים להיות שם במיטבם, אז יש פגיעה בשריר המונדיאל שזה בסדר, הם עושים את ה... כאילו אי אפשר שלא לחשוב על זה, אין ספק, אני בטוח שיהיו פציעות, והמונדיאל הזה הולך לטרוף את כל הקלפים מחדש אחריו, ואנחנו נתחיל עונה חדשה, ויהיה מאוד מעניין מה תהיה השפעות, איזה קבוצת, איזה נבחרת תנצח, איזה שחקנים ייפצו או לא ייפצו, אנחנו נקבל באמת עונה חדשה אחריה. פשע, כאילו אין ספק, כאילו זה פשע,
ותהיו איתנו בשביל העונה החדשה הזאת עם יורוטריפ. אתם כמובן יכולים לתת חסות ליורוטריפ. כן, כן.
אני חייב להגיד משהו, שזו האמירה הכי לא פופולרית שיש, אבל ככה אני מרגיש, וזה מה שאני רוצה להגיד. יש בי בפנים תחושה פנימית כזו, שאומרת, בבקשה, שהמונדיאל יהיה פושר. לא רוצה להגיד רע, כי אני מחכה לו, אבל שיהיה פושר. שאף אחד לא יעז אפילו לחשוב לעשות את התקדים הזה עוד פעם, שזה לא יהיה בסטנדרט של פתאום מונדיאלים באמצע העונה או דברים כאלה. מונדיאל זה, 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 זה הפסגה של הכדורגל. אתה אמור לסיים את העונה, להתנקות מהגביע המקומי ומהליגה ומהצ'מפיונס, לנוע קצת, נשום, להמתין לאיזה משהו ככה, זה תקופה של שבועיים, שלושה חודש, ואז בבם, ההצגה טובה בטבל.
זה תלוי אם זה יכניס פחות כסף לאנשים.
רע מאוד, רע מאוד. אני לא ממש
ואנחנו כמובן חייבים להזכיר שהמונדיאל הזה עלה בחייהם של פועלים רבים שעבדו בקטר בחום בלתי נסבל, והשחיתות של פיפה היא שחיתות פושעת שהובילה למוות של אנשים. אוניון ברלין, עד המשחק נגד לברקוזן נספגת 9 שערים ב-12 משחקים, ואז הם חטפו 5 שערים.
במחצית אחת.
במחצית אחת שנייה מול לברקוזן. מה, זה כאילו פריק ריזולט? זה כאילו הבועה של אוניון התפוצצה? זה מה, הם נפלו בקסמיו של צ'אבי אלונסו, המאמן החתיך בתבל? מה קרה?
המאמן החתיך, באמת, המאמן החתיך בתבל.
מי, יש מאמן יותר חתיך ממנו? ניסים.
יורגן קלופ, לא?
די, נו.
חתיך.
סתם אני, מה, הבעות פנים האלה?
לא, יש הרבה, מה, יש הרבה, רובן המורים, בחור יפה, ג'וז'ה מוריניו, אני תמיד שווה בקסמיו, בני לאם.
שרון מימר. אז מה קרה לאוניון ברלין? זה באמת, זה כאילו, זהו, בסדר, היה נחמד, חמוד, כיף, יאללה ביי.
יום רע במשחק, אתה יודע, לנארד גריל, השוער שלהם, היה משחק זוועתי. בייר לברקוזן, בסופו שלו, מקבוצת התקפה מאוד 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 מוכשרת.
מדהימה.
כן, ואם דברים מתחברים לה, היא מפלצתית. אז התחיל עם שער מהיר שאוניון ספגה, ואחרי זה שער זה, כמו שתבינו, זה היה שער בדקה 46, בדקה 56, 2-0, דקה 58, 3-0, כאילו בליץ של רבע שעה, שפשוט פירק את אוניון לחלוטין. תראה, אוניון היא קבוצה שבנויה על ההגנה שלה, היא לא מבריקה, היא קבוצה מאוד אפורה, מאוד.
כן.
ודבר כזה, אתה יודע, זה עניין של אופי, אם היא תצליח לחזור לעצמה, כבר במשחק הבא, ולסיים נגיד עם שער רשת נקייה, או לנצח בתוצאה נמוכה, היא תחזור להרגיש שהכל בסדר. אם היא תספור עוד 2-3 שערים, היא תהיה אולי בתחילתה של מפולת.
טוב, זרקור, חברים, הגענו לחלק של זרקור. מה זרקור?
רציתי להגיד משהו על מוקוקו.
אתה יודע מה, הוא הולך להיות, ספוילר, הוא הולך להיות בהרכב השבוע, אז נגיד את זה בהרכב השבוע.
אז אני אשמור את זה על אז. אין בעיה, סגור.
יאללה, זרקור.
I will start. ליגה הולנדית, אנחנו הפעם עושים משהו חדש, אני עושה, לא זרקור על שחקן, זרקור על מאמן. רות חולית, רות וניסלרוי, סליחה, רות חולית.
הוא עדיין מאמן?
חולית?
לא הבנתי, רות חולית, אמרתי, איפה הוא מאמן בליגה הולנדית?
באמת, איפה חולית היום?
חולית, הוא בטח הוא פרשן, הוא לא מאמן של דבר.
לא, אולי הוא שזה תפקיד...
הוא האבא לא חוקי של נייתן אקר.
של מי?
אני לא חושב שהוא מאמן.
לא, המשרה האחרונה שלו הייתה בנבחרת הולנד, הוא היה עוזר מאמן?
לא, טרק רוז'ני.
וכרגע, וואו.
קיצור, הרבה זמן.
לא משנה, הוא לא איתנו חמש, כאילו לא בענף חמש שנים.
לא איתנו.
האיש עבד בטרק רוז'ני. ג'יזוס.
לא, צריך גרושני הוא היה ב-2011, ובנבחרת הולנד הוא היה ב-2017. נובמבר 2017 היה התפקיד האחרון שלו.
הבן שלו, הבן שלו החוקי, מקסים קוראים לו, אולי בגלל שהוא היה בטרק גרושני.
וואי, יפה.
משחק בקמבור. הוא בן 21. היה שחקן של...
אז זה אלקמר. בגלל זה אמרתי, טוב. כן.
כן, אז רות חול... רות וניסטרוי.
רות וניסטרוי, אתה מבין? אתה מבין את הרות, איך זה יושב לך על הלשון? רות וניסטרוי החזיר לחיים את לוק דה יונג, לוקח את קודי גאק פה לעונה מפלצית, צ'אבי סימונס הקטנצ'יק שברח מפריס סן ז'רמן, עושה שם חייל, הקבוצה בפסגת הטבלה בהולנד עם פער של שתי נקודות על אייאקס, כן,
על אייאקס, כן,
הכל מבלבל בקטע הזה על רוד חודית וניסלרוי,
כן, זה כל מקסים ההולנדי, כן.
אבל בקיצור, וניסלרוי, עונה ראשונה שלו כמאמן בוגרים, הוא עושה חייל בפס ואיינדובן, הכדורגל נפלא, התקפי, מעניין, כיף לראות את המאמן הזה, אני אישית גדלתי על חולית, מה יש לי עם חולית? על וניסלרוי עוד מהמשחק ההוא עם, מי זה יש שצעק לו בפרצוף מאצלכם?
מרטין קיון.
קיון, קיון, כן, האיש מלא החן הזה.
איש מקסים,
פגשתי אותו
אפילו, איש מקסים.
תמיד זה ככה, אתה רואה שחקנים במגרש, משוגעים,
פסיכופטים. הוא מכוער והוא רנגוטן, אבל הוא איש מקסים.
זה כמו מייק טייסון, אתה יודע, אתה רואה אותו, אתה אומר, אלוהים ישמור, ואז הוא דבר איתך, והוא כזה כולו חמוד. אתה יודע, בני אדם, צריך לדבר איתם לפעמים. אז זהו, זה ככה הזרקו שלי, ואני רואה, שימו עין על PSV, על קודי גאק פה, על צ'אבי סימונס, ועל המאמן שלהם ש... מתחיל נהדר את הקריירה שלו.
יוסי, זרקור שלך.
טוב, אני אספר שרציתי את קולו מואני, כי אני ממש אוהב אותו, ויש מצב שנראה אותו גם בסגל של צרפת למונדיאל, כבש את שער הניצחון של פרנקפורט בצ'אמפיונס, אבל אני אלך על SL, סטניסלב לובוטקה, הסלובקי של נפולי, הוא הגיע בינואר 2020 תמורת 21 מיליון אירו מסלטה ויגו, ועד העונה הוא לא בדיוק היה איזה שחקן משמעותי בנפולי, והשנה הוא עולה בהרכב בכל שלושת המחזורים, הוא משחק יותר דקות בממוצע, והוא חלק משלישיית קישור מדהימה שמשלימה אחד את השני, יחד עם אנגיסה וז'ילינסקי, הוא פול שקט כזה, הוא אחד שככה מחלץ המון וגם מוסר בצורה מדויקת, הוא מקדם נורא את המשחק. פאביו קפלו אמר עליו לפני שבועיים שאין אף אחד כמוהו, הוא הקשר השלם ביותר בסריה, הוא אינטליגנט, הוא לא מאבד כדור וגם אגרסיבי, וסימי לו, ככה נתקלתי בזה ככה תחקיר שעשיתי, ספלטי עליו, אמר עליו אחרי הניצחון בתחילת העונה על ורונה, הוא היה נראה כמו איניאסטה היום, הוא שיחק מדהים, והוא נותן לקבוצה את ההזדמנות לשחק בשטח פתוח, כיף לראות אותו, כאילו שחקן שעושה מאוד פעולות פשוטות כאלה, אבל הוא כל כך חשוב לשבירת הלחץ, ולבילדאפ של נפולי, אתה יודע, זה לוחם קטן כזה, אני מאוד אוהב אותו, וצריך לשים גם לב אליו, כי מדברים על אוסימן וקוורצחליה, ועל קים הבלם, הוא אחלה שחקן, והוא סוף סוף באמת מקבל את המקום שלו, נהדר, אני ממש אוהב אותו.
בכלל, הכדורגלנים המזרח אירופאים, יש מסורת ארוכה של הצלחה מזרח אירופאית באיטליה, והם גדלים על הכדורגל הזה, הם רואים את הכדורגל הזה, הם מכירים את הכדורגל הזה, והם רוצים להיות חלק ממנו, אז זה תמיד משהו לשים לב אליו. אז הזרקור שלי גם מאיטליה, ואנחנו מדברים על קריסטיאן וולפאטו, שהוא אוסטרלי-איטלקי, בן 18 ו-300 ימים ומשהו, ודרך אגב הוא השחקן הכי צעיר שכובש ומבשל באותו משחק, מאז 2004-2005, כאמור, הוא קשר, לא בדיוק עושה משחק, הוא משחק כזה בצד שמאל יכול, באמצע, אבל הוא משתמש בעיקר ברגל שמאל, אפשר לראות את זה בכדרורים שלו, ולמרות זה שהוא נראה מוגבל, יש לו מלא טריקים ושטיקים, והוא מאוד מגניב, הוא כובש מאוד מוכשר גם, כאמור, גדל באוסטרליה, בן טיפוחיו של פרנצ'סקו טוטי, הוא הלקוח הראשון של טוטי, הסוכן, אז אני, זכרו את השם.
יפה, יפה.
קריסטיאן וולפטו. טוב, הרגע המצחיק, אני אתחיל, כי לי יש רגע ממש מצחיק, וזה לא קשור לכדורגל אירופאי, זה קשור לכדורגל אפריקאי, זה בכלל לא קשור לכדורגל, בסנגל בנו פסל לכבודו של סאדיו מאנה.
אולי אבוי.
זה פשוט הדבר הכי לא קשור בעולם לסאדיו מאנה, זה נראה כמו, לא יודע, כמו מישהו שממש מפוחד מאכבר ובורח ממוטה, אני לא יודע מה זה, אני שולח לכם את זה בצ'אט, זה פשוט הדבר הכי לא קשור בעולם.
זה מתחרה בפסל של רונלדו.
סאדיו מאנה ראה רוח רפאים, זה הפסל.
תשמע, אני לא יודע מי עשה את זה, כאילו, זה באמת, כאילו, נתנו לאיזה ילד בן שש לעשות עבודת בכיתה, כן, זה מזעזע.
אני לא אתפלא אם בתחתית יהיה רשום מקום סאדיו מאנה, מאדיו סאנה, או משהו בסגנון.
וזה השם שלו, דרך אגב, זה השם של הבן אדם שפסלו, יש בן אדם כזה שנראה ככה, וככה זה השם שלו, זה בכלל לא פסל של סאדיו מאנה.
נוראי, נוראי, זה תמיד יזכיר את המתיחה שעשו לבקאם, תמיד, אחת המתיחות הגדולות בהיסטוריה.
עם ריו פרדיננד, נכון? או שזה לא היה?
לא, לא, זה היה, בקאם לקחו אותו לזה מוזיאון, חשיפה, ווואו, פשוט אני יושב. רואה את זה ונקרע מצחוק, הפרצוף שלו הוא כזה חמוד, הוא מנסה להישאר מנומס, אבל צריך הוא מאבד את זה כאילו, מה אתה פאק אני רואה פה?
מה החלק המצחיק שאתה, של הסופה שלך, ניסים?
אין לי מצחיק, לא צחקתי הסופה של זה, אז אני אלך למרגש, אני אלך ליוסיפ איליצ'יץ', שחקן שהיה בסיאו לפני כמה שנים, דיברו עליו וכל הקבוצות הגדולות של אירופה, נכנס לדיכאון, אני שמעתי כמה גרסות על הדיכאון שלו, אחת לגבי אשתו, אחת קורונה, כן, כל מיני סיבות, שילוב של דברים, זה לא משנה, אבל בדם כאילו, אפשר להגיד, פגוע נפש, ממש ככה, כאילו מהאולימפוס הוא התרסק לתאומות שאני לא מאחל לאף אחד, אבל הוא חזר שחק כדורגל, ב-35, שמנמן, אבל חזר שחק,
שמנמן קצת, זה ברמת רן לוי שמנמן,
הרן לוי שמנמן, הוא לא שמן.
אני אגיד את המשפט שעדיף להיות שמן שמח מאשר רזה מדוכה, וזה הדבר הכי חשוב שהוא באמת כאילו שמח. בסדר, נו, הגבול מסוים, לא עכשיו.
שמנופוב, ניסים, אל תהיה שמנופוב.
אני לא יכול שמנופוב, תראו אותי. אני גדול חביבי, לא יכול שמנופוב. אבל באמירה מוסגרת, אתה יודע, הייתי לוקח, הייתי מתחלף עם הגוף המסוכס שלך עד הסקל. אתה מבין, עניין של...
הפרק הזה זה בסימן... תיחות מגדרית, איך שזה, כן.
אל תדאג, עוד מעט הממשלה תאסור על דיבורים כאלה.
יומנו של דסקל צריך לעשות.
יוסי, יש הרגע מצחיק?
נראה לי הרגע הזה, לא, אני לא יודע, צחקנו הרבה, אני אלך כמו עם ניסים על הרגע המרגש, והזכרתי אותו כזה בקטנה, אני התרגשתי עבורו, אני לא יודע כמה, זה מיגל אלמירון. אתה רואה שכל שער שלו, כאילו, הוא פשוט מעריך את הרגע הזה, והיום ככה גיליתי שיש לו קעקוע של ריבר פלייט, עד לפני 6 שנים הוא שחק בארגנטינה, כן, ניסי, מה אתה זה? יש לו קעקוע של ריבר פלייט על שכמה שמאל, ועד לפני 6 שנים הוא שחק בארגנטינה בלנוס, הוא חלם לשחק בריבר, זה היה קרוב למעבר, אבל הוא עבר לאטלנטה ואז לניוקאסל, ומה שמדהים בכל הסיפור שלו, שבשנה האחרונה, שנה שעברה הוא היה ברצף של אי כיבוש שער במשך בצורת של שנה וחודשיים, ועכשיו הוא מתפוצץ עם 7 שערים ב-7 משחקים, ולפני השבעה המשחקים האלה הוא כבש 10 שערים ב-117 משחקים, והוא אוטוטו בגיל 29, ואתה אומר, בונה, זה בן אדם שהחיים שלו מתהפכים לקראת כביכול סוף הקריירה שלו, הוא היה יכול למצוא את עצמו עכשיו חוזר לארגנטינה, או ב-MLS חזרה, או באיזה קבוצה אחרת ברוסיה, אבל הבן אדם, אם שנה הבאה הולך לשחק בליגת האלופות, אני מקווה בשבילו.
אגב, אחת מהסיבות לכך היא מאוד פשוטה, פשוט יש את ברונו גימרש, ויש קשרים אחורים, והוא לא צריך לעשות את כל העבודה שהוא עשה תחת מאמנים אחרים, אדיהו ממש פיצח את השיטה, אמר, השחקן היצירתי הזה, בוא נקרב אותו לשער של היריבה, נראה לי שזה יעשה לו טוב לקריירה, וכך היה. הרגע המרגש שלי, אני יורד לליגת המשנה באנגליה, במשחק רודרהאם נגד נוריץ', שחקן של רודרהאם רצה להוציא אאוט, ואאוט רחוק, והכדור היה רטוב, אז לא הייתה לו תפיסה, אז אוהד שלצידו מוריד את הסוואטשרט שלו, ותורם לו את הסוואטשרט כדי שינגב את הכדור, ובעיניי זה קטע כדורגל אמיתי, שמראה משהו על האהבה של האוהדים לקבוצה שלהם.
רגע, היה גול בסוף?
לא. ורודרהאם הפסידו. כן, אבל רודרהאם הפסידו. והם סתם הייתה הוצאת חוץ ארוכה, אבל הוא הקריב את הסוואטשרט שלו בשביל זה ביום גשום באנגליה. טוב, הרכב הסופש, ואנחנו לקראת הסוף כאן. אליסון, השוער שלנו, ארבע הצלות, ארבע מתוך הרחבה, הציל 1.33 שערים. אם הוא לא היה מציל אותם, טוטנהאם היו משווים, ואולי אפילו מנצחים. אנחנו צריכים 3-4-3, רק שתדעו. אז הייתי חייב להכניס מישהו מארסנל, כי היה ניצחון גדול על צ'לסי, היה או וויליאם סליבה, שהיה איש המשחק במציאות, אבל גבריאל היה לא פחות טוב מסליבה, משחק הגנתי גדול שלו ושל כל הקבוצה, והוא כובש גם את שער הניצחון. חוץ מזה, באמת לא איבד כדורים, היה 6-7 במסירות ארוכות, 100% בטאקלים, כמו סליבה, הרחקות, חטיפות, חילוצי כדור, ניצח את רוב האימותים שלו, גבריאל, הבלם השני בהרכב הזה, סליחה, הראשון בהרכב הזה, הבלם השני זה קים מינג'י מנפולי, שאני חושב שדיברנו עליו במהלך המשחק, נכון יוסי?
יכול להיות, כן, אני אמרתי שאני רוצה שהוא יהיה, או הוא או סימן בהרכב השבוע, תשמע, הוא פשוט מפחיד, כאילו, הוא מזכיר לי, אתה יודע, עכשיו איזה דמות במשחקי הדיונון, אני חושב שהוא היה מגיע שם די בסוף, בן אדם ענק, עם קעקועים, הוא כל כך משרש שקט על ההגנה של נפולי, הוא טוב עם הכדור, הוא פיזי,
כאילו, הטלנטה לא סיכנה אותם, לא סיכנה אותם. בגדול, היו פה ופשם רגעים מן סתם, אבל הוא פשוט החזיק את ההגנה, זה... ואגב המסירות שלו קדימה, זה פשוט תענוג, הוא מוצא את הקשר באמצע בין הקווים כל הזמן, זה פשוט, פשוט הוא פשוט בלם מצוין. טוב, ג'רארד פיקה, הבלם השלישי, וכן חברים, זו בחירה רגשית, אבל זה גם הסיפור הגדול של הליגה, ודרך אגב הוא היה טוב מאוד במשחק הזה, לצד מרקוס אלונסו שאינו בלם, צריך להגיד, עשה את כל מה שהוא עשה לאורך הקריירה שלו, מסירות לשליש האחרון טובות, תמיד פרץ קו הגנה ראשון, הוא רושם 12 חסימות כדורים וחילוצי כדורים, כלומר הוא היה פעיל בהגנה כשהוא נקרא לדגל, היה שחקן מצוין, היה בלם מצוין, והוא עוזב אותנו וכיבדנו אותו, להיות חלק מהצוות המנצח שלנו לשבוע. ארבעה בקישור, מתחילים עם קריסטופר אנקונקו, חברנו מלייפציג, כובש צמד, 100% בכדורים, 100% בכדורים ארוכים, עובד גם בהגנה, הראשון עם 10 שערים בבונדסליגה העונה. עוד קשר בונדסליגה, יוזו הקימיך. פשוט צריך לתת קרדיט לקימיך על ההנהגה והעבודה האפורה וגם קידום הכדור, הרבה מסירות קדימה, לא מעבד כדורים כמעט, מחלץ כדורים, מנצח ברוב האימותים, הוא נכנס לכושר מעולה לקראת המונדיאל, שימו לב לזה. הקשר נוסף, ג'ייקוב ברמזי, שהיה סוג של קשר התקפי, אבל הוא עשה הרבה מאוד, הוא רק בן 21, כן? הוא התחיל מצוין עם סטיבן ג'רארד, בתור ילד בן 20-19 כזה, התחיל מצוין, אז הוא דח, אבל נגד מנצ'סטר יונייטד, 7-8 בעימותים, סופג עבירות, בלי עבירות, כבש אחד, בשל אחד, כבש שער עצמי, הוא היה מאוד מאוד פעיל ואגרסיבי, הרבה חילוצי כדור, והוא הוביל את הקבוצה לניצחון היסטורי. בצד שמאל אני שם את פיליפ קוסטיץ', ששני בישולים שלו הביאו את הניצחון ליובנטוס, אבל הדומיננטיות שלו הייתה מוחלטת על קו שמאל, מהמחצית השנייה, יוצר שלוש הזדמנויות הפקעה גדולות, מלבד הבישולים, מחלץ כדורים, עושה הגנה, היה השחקן הכי טוב על המגרש, by far. ואנחנו עוברים להתקפה, יוספה מוקוקו, דורטמונד, קח את זה, יוסי.
תשמע, זה קודם כל שני שערי על, באמת כן. השער הראשון שם, באמת איכשהו משתלט, הוא כאילו בן 17, זה נראה שהוא כבר שזה 3-4 שנים בן 17, ועכשיו מתחילים לדבר באמת על האם הוא שווה איזה מול הנבחרת, ואני אעשה איזה פרומו לספיישל מונדיאל שעשינו משה מאירי, ומשה מאירי, דיברנו, הפרשן של הבונדסליגה בצ'רלטון, הוא אמר שבנבחרת גרמניה לוקחים כמה שחקנים צעירים, שהשתפשפו, שהם לא חלק מהסגל, אבל הם מצטרפים למסעות של טורנירים הגדולים, כדי שיצברו את הניסיון, וככה יקחו קצת את הניסיון, ויתאמו את זה, אבל אני חושב שמגיע לו גם מקום פיזית בסגל, כי יש לו 6 שערים העונה, והוא הגרמני שכובש הכי הרבה שערים בליגה, חוץ מג'מאל מוסיאלה עם 8, וניקלס פולקרוג של ורדר ברמן עם 10 שערים, הוא גם 6 במעורבות בשערים בכל המסגרות מבין כל השחקנים, אחרי מוסיאלה, גנאברי, סאנה, פולקרוג וורנר. וורנר נפצע, וגרמניה צריכה את החלוץ 9 הזה, ואני חושב שהוא יכול לבוא בול שם בעמדה, למקרים שאתה יודע, גרמניה תסתבך, והוא אחלה חלוץ, מדהים, בן 17, והוא משחק כל כך בוגר, וכובש שערים מדהימים, גם בראש, הוא לא גדול, וגם שערים מחוץ הרחבה, פנטסטי, ואני אשמח לראות אותו במונדיאל.
הוא יגיע למונדיאל לפי דעתך?
תשמע, יש להם כמה אופציות, אבל למה לא? למה לא? יש את, מי יש להם חלוצים? טבעיים, אולי אברץ, אבל גם הוא לא 9 כזה. אולי פולקרוג יקבל איזה זימון, אבל אני חושב שמגיע לו.
ניסי, מה אתה אומר?
אני חושב שגרמניה תפתיע במונדיאל הזה. אנסי פליק, צריך לזכור. ודווקא ההתחלה, היה להם קמפיין לא משהו, ואני חושב שבמונדיאל הזה הם התפוצצו, יש לך את מוסיאלה שיכול להביא קמפיין נהדר, ובעדר חלוץ 9 קלאסי, כן, אני לא יודע אם מוקוקו בזמן, אבל כשאתה מסתכל על הסגל, יש מטע שהוא ראוי לזימון, אבל אני לא חושב שזה יקרה.
טוב, שני החלוצים נוספים, נאמר מפריז סן ז'רמן, חלוץ
אפשר
כנף כזה, אולי אתם מכירים, יצר 5 מצבי הפקעה נגד לוריאן, 5 חילוצי כדור, שזה מפתיע, שער, בישול, אפילו עשה לחץ. מוסה דיאבי, צמד בניצחון 5-0, של לברקוזן על אוניון ברלין, הוא גם מנצח ב-85% מהאימותים והטאקלים, הוביל את ההתקפות ובהתפרצות, באמת הוא נתן משחק ענק.
וגם יהיה במונדיאל, כנראה.
וכנראה,
מה? במונדיאל.
כן. שערי הסופה, יאללה חברים, אנחנו 9 דקות כבר, יאללה.
וואו, כן.
כן, דבר איתי שער המחזור שלך.
אני? תפסים. אני אתחיל.
תתחיל, תתחיל.
ניסים, סבבה.
יאללה. יולי טילמנס.
זה מדהים, תשמע. הבן אדם לא יודע להפקיע שער לא יפה. כאילו זה, 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 לא, לא
זה גם תמיד לחיבור, תמיד לחיבור.
מדהים, מדהים. מה זה? זה כאילו טילים מולכים לייזר. יוסי.
יוסף המקוקו, הגול הראשון. וואו, זה פשוט מדהים. גם יכולת אישית, גם פיזיות, גם וואו, כאילו הוא שלח כדור שם לחיבורים, שער אדיר, גם חוליאן אלוורס אחלה שער, אני מת על השחקן הזה, גם נתן גול יפה, אבל אני מוקוקו.
אני שמח שלא לקחתם לי את השער של מקסימיליאן ארנולד מוולפסבורג נגד מיינץ. אני לא יודע אם ראיתם אותו, אני שלחתי לכם את הלינקים, אתם הייתם צריכים לראות אותו. אבל הכדור מקבל סיבוב של זריקת בייסבול. זה משהו מטורף. השוער לא ידע מאיפה זה מגיע אליו. אחד מהשערים היותר יפים ומעניינים שאני ראיתי, אז אני לוקח אותו. ניסים חליבה.
אני לא מבין את זה, כאילו עכשיו עשית לנו פה הרצאה על זה שאנחנו לא רואים דברים ששולח, אנחנו רואים הכל. הכל ראינו, את כל השערים, חוץ מזה של מקסימיליאן ארנולד, לא ראיתי את השער של ארנולד, אני רואה אותו עכשיו ברגע זה. אבל חוץ מזה...
יש שם רוח, יד אלוהים נגע בו וסיטה.
זה בדיוק, זה גול שמימי. יוסי עדני חולה על כדורגל.
די, תודה רבה, תודה. היה נהדר, מצחיק ומרגש.
והכל זה, חברים, יאללה, אנחנו הולכים לראות ריאל מדריד, יאללה, ביי.
צ'או. ביי ביי.